לחטא וביחס לתגובה של ריבונו של עולם לחטא. וידועים הדברים ששני חטאים עדיין לא תוקנו, חטא העגל וחטא המרגלים. אז אנחנו בשנים האחרונות, כשמגיעים לפרשת שלח לך, עוסקים בחטא המרגלים באופנים שונים. היות והשנה אנחנו לומדים את שיטת הרמב"ן, אז ננסה לעמוד על שיטת הרמב"ן לחטא המרגלים. הרמב"ן פה, באופן יוצא דופן, מעריך מאוד מאוד, אפשר לומר 95% מהפירוש של הרמב"ן לפרשה, מוסב על הסוגיה הזאת של חטא המרגלים. ארוך, ארוך מאוד, כאן זה נראה לפנינו ארוך, מה שיש בשני הצדדים, אבל זה מקוצץ, זה חלק. תודה רבה. אז למרות שהשעה מאוחרת, אני מקווה שיהיה לכולנו כוח, ננסה טיפה לעמוד על שיטת הרמב"ן, לא נספיק לעבור על הכל, אבל לפחות את העיקרון היסודי שהרמב"ן רוצה ללמד אותנו. בואו אולי נקרא קצת את הפסוקים שמופיעים בפרשה שלנו, ויש לפסוקים האלה מקבילה בספר דברים, למרות שגם שם יש כמה שינויים, אבל נסתפק בסוגיה, בפסוקים שמופיעים אצלנו. וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא והם. וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי אדוני כולם אנשים, ראשי בני ישראל אמה. חז"ל כבר עמדו שפעם אחת לא נזכר כאן שהם היו מרגלים. מוזכר שהם היו תיירים. וחטא המרגלים, לפי אחד הפירושים, זה לפי המלבים, זה שהם הפכו מלהיות תיירים ללהיות מרגלים. נראה עוד מעט שכנראה זה גם קשור טיפה לרמב"ן. בכל אופן, שלח לך אנשים. ידוע שישנה מחלוקת גדולה, האם באמת שליחת המרגלים הייתה חיובית או הייתה שלילית. וכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלח לך, לך, כי אתה ביקשת. אבל אני לא אמרתי. תכף נראה איך הרמב"ן מתמודד עם הסוגיה הזאת. עוד דבר מאוד מיוחד, שיש כאן 12 מרגלים, איש איש לשבט. כלומר, כל שבט שלח נציג, ולא סתם נציג, אלא נשיא. וכולם ראשי בני ישראל אמה. טוב. חתכנו כאן קצת מהפסוקים, ואז, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם. עכשיו בואו נראה מה אומר משה רבנו למרגלים, או יותר נכון לתיירים. מה הם צריכים לעשות? יש כאן פסוקים שכולנו מכירים, אבל הם פסוקים קצת מעורבבים. אנחנו ננסה רק לשים את הזרקור על הדברים, ובהמשך כשנגיע לרמב"ן, אז הדברים יתבררו. ויאמר, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. אתם באים מצד הרום, דרך הנגב. תעלו את ההר, כנראה הרי הנגב, הרי מצרים, או הרי אילת, או משהו בכיוון הזה, כנראה. עלו זה בנגב ועליתם את ההר. נו, ואז מה? וראיתם את הארץ מה היא, ואת העם היושב עליה. החזק הוא הרפה, המעט הוא עם רב. עוד פסוק אחד. ומה הארץ אשר הוא יושב בה? הטובה היא עם רעה. ומה הערים אשר הוא יושב בהנה? הבמחנים אם במבצרים. ומה הארץ השמנה היא עם רזה, יש בה עץ עם עין? והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי הנביא. כבר בקריאה פשוטה, אנחנו שומעים פה בפסוקים, שהמרגלים נדרשו לבדוק שני דברים. באופן כללי, נראה בהמשך עד כמה זה מדויק. א', הם נדרשו לבדוק את טיבה של הארץ, שצריך להבין מה זאת אומרת לבדוק את טיבה של הארץ. יש כאן הרבה ביטויים ביחס לארץ. וראיתם את הארץ מה היא. מה זה הפסוק הזה? מה זה מה היא? יש הרבה מה להגיד על הארץ. על כל דבר יש הרבה מה להגיד. מה זה מה היא? אחר כך, ומה הארץ אשר הוא יושב בה? הטובה היא עם רעה. אחר כך, ומה הארץ השמנה היא עם רזה? היש בה עץ עם עין. כל מיני ברורים שעם ישראל צריך לעשות ביחס לארץ. נקרא לזה באופן ראשוני קודם כל, קודם כל תבדקו את הארץ ברובד האובייקטיבי של הארץ. אני אגיד את זה במילים שלי, למרות שהן לא מדויקות. האם הארץ הזאת טובה או רעה? תבדקו. ומה זה תלוי? זה תלוי האם יהיה אפשר לפתח פה חקלאות. זה תלוי במזג אוויר. זה תלוי בהרבה דברים. אבל קודם כל בואו תבדקו את טיבה של הארץ. תראו למשל, אומר הרמב"ן מקור 4, הטובה עם רע, בהתחלה הוא מזכיר את אבן עזרא, אמר רבי אברהם, אם הארץ טובה שהאוויר שלה טוב, והמים טובים, וחזר ואמר השמינה היא לעשות חיטה ופירות רבים, אומר הרמב"ן באופן פשוט, והנכון, כי הטובה כוללת כל הטובות, ורעה כל הרעות בכללן. הטובה עם רעה, זה ברור שצריך לעשות ביחס לארץ ישראל. האם הארץ הזאת היא ארץ טובה? עכשיו נעשה איזושהי טבלה. מה נקרא מבחינתנו ארץ טובה? כל מה שנעלה בדעתנו, הוא יקרה טובה. כל ההפך מזה יקרה רע. זה צד אחד. צד שני, זאת לא הבדיקה האובייקטיבית, אלא הבדיקה הסובייקטיבית. למרות שגם המשפט הזה שעכשיו אנחנו רואים הוא לא מדויק, תכף נראה לפי הרמב"ן. צריך גם לבדוק את העם היושב עליה. ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפא, המעט הוא אמריו. אנחנו נראה עוד מעט לפי הרמב"ן, שהרמב"ן מסביר את הפסוק הזה, שזה ביטוי לארץ, זה מבחן לארץ, זה לא מבחן לעם. בכל אופן, הפסוק הבא, ומה הערים אשר יושב בעינה, הבמחנים אם במבצרים. וכולנו מכירים את הפירוש המפורסם, שאם הם יושבים פרזים, אז זה מראה שהם אנשים חזקים ולא מפחדים ממלחמה. אז זה מסוכן. אבל אם יושבים במחנים, כלומר אם יושבים במחנות, שמו עליהם חומות וכו', אז זה מראה שהם קצת מפוחדים, זה מראה שאפשר לנצח אותם. באופן ראשוני נגיד כרגע, כלפי חוץ כרגע נראה, שישנם שתי בדיקות שהמרגלים צריכים לעשות. בדיקה אחת אובייקטיבית ביחס לארץ, בדיקה אחת סובייקטיבית, באופן כללי לומר, האם אפשר לכבוש את הארץ. תכף נראה שהחילוק הזה הוא חילוק מאוד משמעותי שעומד ביסוד הפירוש של הרמב"ן. אפשר ללמוד את הרמב"ן ולא לשים לב לנקודה מאוד מרכזית בפירוש שלו, שאולי היא הנקודה לחטא. טוב, ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבו חמת וכו' וכו'. מגיעים לנחל אשכול, קורטים זמורה ואשכול ענבים אחד. בסדר. וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום. והלכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל הדת בני ישראל, אל מדבר פרן קדשה. דבר מאוד מעניין, שימו לב. בשלב הזה כתוב, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל הדת בני ישראל. כלומר, אם נצייר את הסיטואציה, משה ואהרון כנראה נמצאים במרכז, ובני ישראל שנקראים פה עדה, ודיברנו על זה כמה פעמים, עומדים בהיקף. כלומר, יש כאן איזשהו מפגש, אם אפשר לומר, כללי כזה, שבמרכז נמצאים משה ואהרון. תכף נראה שמשה ואהרון נעלמים. ואז המרגלים מתחילים להגיד משהו אחר. לגמרי. ואז מה הם אומרים כשמשה ואהרון נמצאים בגזרה? ויספרו לו. מי זה לו? למשה. למרות שכולם נמצאים, אבל משה הוא מרכזי, זה מאוד עקרוני שזה יהיה לו. נראה עוד מעט מדוע. ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש, וזה פריה. מילים פשוטות, כרגע אנחנו רק קוראים את הפסוקים כדי להיכנס לעניין. ביחס לארץ ישראל, ארץ נפלאה, ארץ זבת חלב ודבש. מצוין. ביחס לעם שביקשת לשאול אותנו מה המצב, אפשר לכבוש או אי אפשר לכבוש? אפס. אבל, כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם, ואז מתחילים לפרט. עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. נגיד זה במילים כלליות מאוד. באופן אובייקטיבי הארץ מצוינת. באופן סובייקטיבי לכבוש אותה בלתי אפשרי. טוב. ויעש כלב את העם אל משה. ויומר, יישר כוח על מה שאמרתם ביחס לארץ. אבל מה שאמרתם ביחס לעם, שאי אפשר לכבוש, מה פתאום? אלא נעלה. אלא נעלה. ויומר אלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. ואז התחילה תסיסה בתוך הציבור. זה מאוד טבעי, לפי איך שאנחנו מסבירים כאן, זה מאוד טבעי. קיבלנו מתנה מאוד טובה, אבל הדרך להשיג אותה היא בלתי אפשרית. בא אחד האנשים, אומר, לא, אפשר. ואז מתחילה להיות איזושהי תסיסה בקהל, מתחילים ככה להתווכח. ואנשים אשר עלו עמו, אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. עכשיו שימו לב הפסוק הבא, לפי הרמב"ן, הפסוק הבא זה חטא המרגלים. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל. פתאום משה ואהרון לא נמצאים בפסוק הזה. וגם בני ישראל נקראים בני ישראל ולא נקראים עדת בני ישראל. ויוציאו דיבת הארץ. מה זה דיבת הארץ? מה קרה פה פתאום? ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה, אנשי מידות. לכאורה נראה כלפי חוץ, אני זוכר כשלמדנו את זה פעם בגן, או בכיתה, אז הבנו את הפסוקים האלה, שמדובר לא על הצד האובייקטיבי של הארץ, אלא על הצד הסובייקטיבי. הארץ הזאת, אם אנחנו ננסה לכבוש אותה, היא אוכלת יושביה. לא נצליח. למרות שפשט הפסוק זה לא כמו שאמרתי עכשיו. היא לא אוכלת את מי שבא ללחום בה. היא אוכלת את מי שגר בה. אז לכאורה הפסוק הזה הוא פסוק על הארץ. אבל רגע, עכשיו אמרתם ארץ זבת חלב ודבש. איך פתאום אתם מתפרים ואומרים ארץ אוכלת יושביה? מה, פתאום השתנה? המבט שלכם על הארץ השתנה? וכל העם אשר ראינו בתוכן שמידות, ושם ראינו את הנפילים, בני הענק מן הנפילים, ואני ביניהם כחגמים, וכן היינו ביניהם. התגובה של כולם, ותישא כל העדה, אפילו העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. טוב, אפשר לקרוא עוד קצת פסוקים, נסתפק בזה כרגע, נדלג טיפה, נקפוץ למקור 2, מתחת לכותרת. ואז הקדוש ברוך הוא מגיב. אחרי כל המהלך שקורה שם בתוך הציבור, הקדוש ברוך הוא מגיב. אני רוצה לקרוא אולי רק את הפסוקים שאנחנו רוצים להתמקד בהם היום. העונש המפורסם, נקרא את הפסוק האחרון בעמודה הימנית למטה. אם אתם תבואו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה, והבאתי אותם, וידעו את הארץ אשר מאסתם בה. שימו לב, הביטוי הזה, מאיסת הארץ, לפי הפסוקים שקראנו מקודם, זה לא כך פשוט. כי הם לא מאסו את הארץ. הם מאסו את האפשרות לכבוש את הארץ. אז למה הפסוק בנביא אומר, וימאסו ארץ חמדה? לא מאסנו בארץ חמדה? מאסנו בזה שאי אפשר לקבל את המתנה החמודה. בזה מאסנו. אבל כאן כתוב הפוך. וידעו את הארץ אשר מאסתם בה. אתם מאסתם, הדור הבא ידע את הארץ הזאת. עוד טיפה, ממש במילה האחרונה בעמודה הזאת. והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, וישובו וילונו עליו ועל כל העדה להוציא דיבה על הארץ, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ במגפה לפני השם. ולעומתם יהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ. שלוש פעמים מוזכר כאן הביטוי דיבת הארץ. הוציאו דיבה, האנשים האלה מתו כי הם הוציאו דיבה. מה זה נקרא דיבת הארץ? אז אנחנו נתחיל ברמב"ן. הרמב"ן הראשון במקור שלו קצת ארוך, נקפץ על ההרים, נדלג על הגבעות. נראה באופן כללי, כי אני רוצה באמת להגיע לנקודה המרכזית שאני חושב כדאי לחדד אותה בפרט בתקופה שלנו, הנקודה הזאת היא מאוד מאוד יסודית. אני התעוררתי לזה בשבת בסדרות, קצת חשבתי על הסוגיה הזאת ככה, כל המציאות שהיינו בה. בואו נתחיל בדברים הפשוטים. שלח לך אנשים. מביא הרמב"ן בהתחלה, זה הרמב"ן הראשון על הפרשה. מביא הרמב"ן בהתחלה את שיטת רש"י. אומר רש"י, לדעתך, שלח לך אנשים, לדעתך. שלח לך, לדעתך. אתה רוצה. אני, איני מצווה לך, אומר ריבונו של עולם למשה רבנו. אם תרצה, שלח. כלומר, וכאן מקביל הרמב"ן את הפסוקים פה לפסוקים בספר דברים. מה שנאמר שם, ותקרבו נראה לכולכם וכו'. לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו. כמו שנאמר, ותקרבו נראה כולכם. ומשה נמלך בשכינה. אמר, אני אמרתי להם שהיא טובה. שנאמר, העלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ טובה. אז מה אתם עכשיו רוצים לשלוח מרגלים? אז מה, אתם לא מאמינים שהארץ הזאת היא טובה? אני אמרתי לכם שהיא טובה. חייכם שאני נותן להם מקום לטעות בדבר המרגלים למען לא ירשוע, כפי שהיה. לשון רש"י מדברי האגדה. שואל הרמב"ן כמה קושיות חזקות מאוד. שאלה ראשונה. ויש כאן לשאול על פי הפירוש הזה. כלומר, אם לפי רש"י לא היה צריך לשלוח את המרגלים, אז יש כאן כמה קושיות מאוד חמורות. קושיה ראשונה. ויש כאן לשאול, אם כן, משה עצמו חטא בעניין. שנאמר, ויטב בעיניי הדבר. אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשלוח מרגלים, אם הקדוש ברוך הוא אומר, תסמכו עליי הארץ טובה, אז מה אתה משתף פעולה? היית צריך להשתיק אותם מיד, מה אתם לא סוכרים על מה שקדוש ברוך הוא מבטיח? אז א', לפי הפירוש של רש"י, ששילוח המרגלים היה לבדוק את הארץ, אם מה שהקדוש ברוך הוא אמר נכון או לא נכון, אז משה רבנו עצמו שותף בחטא הזה. ב', ולמה אמר להם בעניין הארץ, כשהוא שולח אותם לבדוק, הטובה היא עם רעה? מה, יש אופציה שהיא רעה? הרי הקדוש ברוך הוא אמר שהיא טובה. אחר שנאמר לו מתחילה שהיא טובה הוא חווה. ג', שאלה אדירה. ועוד, מה עשו המרגלים? מה מסכנים המרגלים? אם, לפי רש"י, מה עשו המרגלים? כי משה אמר להם, וראיתם את הארץ מאי, ואת העם היושב עליה חזק וערפי המעט ועם רב, ואמר להם בערים ובמחנים ובמבצרים, ועל כל פנים היו צריכים להשיבו על מה שציווה אותם. הם עמדו בדיוק בקריטריונים של הבקשה של משה רבנו. שאלת מה הארץ? זבת חלב ודבש. שאלת מה העם? חזק אי אפשר לכבוש. ישבנו לך אחד לאחד. אז מה הבעיה? ומה פשעם? ומה חטאתם? כשאמרו לו אפס, כי אז העם והערים בצורות גדולות, וכי על מנת שיעידו לו שקר שלח אותם? הם אמרו את האמת, הם אמרו הארץ הזאת היא טובה, ואמרו אי אפשר לכבוש אותה. מתנה יפה, אבל אי אפשר להשיג אותה. אומר כאן הרמב"ן, פותח לנו עכשיו צוהר חדש, כאן מתחיל השפיץ של הרמב"ן. ואל תחשוב כי היה פשעם בדיבת ארץ אוכלת יושביה. בדיבת. סליחה. ואל תחשוב כי היה פשעם בדיבת ארץ אוכלת יושביה בלבד. כי טרם שיאמרו להם כן, היה מריבת כלב עמהם. רבותיי, שימו את זה ברגע ברמב"ן. בואו נחזור לפשט הפסוקים. שימו לב, זה התחדד לי, כשלמדתי את הסוגיה, התחדד לי הנקודה הזאת. אף פעם לא שמתי לב לפרט הזה. בואו נחזור רגע לפסוקים. הם חוזרים, ואז מה הם מספרים? הם מספרים שהארץ היא זבת חלב ודבש, אחר כך הם מספרים כי אי אפשר לכבוש את הארץ. ואז מה קורה? וכאן עדיין לא כתוב שהוציאו את דיבת הארץ. עד לכאן אמרו אמת, אמרו שהארץ טובה, אמרו שאי אפשר לכבוש. ואז כלב מתעורר, אומר אלון עלה אפשר לכבוש. ואז כלב את העם אל משה ויאמר אלון עלה וירשנו אותה כי יכול נוכלה. ואנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא אומר. בקיצור, מחלוקת צבאית, האם אפשר לכבוש או לא. בסדר? וכאן מופיע פסוק חדש. ויוציאו רק אחרי שכלב מגיב, אז כתוב, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל. הפסוק הזה לא מופיע בהתחלה. אם נחזור למה שדייקנו מקודם, כשמשה ואהרון נמצאים, אז הם אומרים ארץ זבת חלב ודבש. כאן בפסוק משה רבנו משה ואהרון נעלמים, וכאן הם מוציאים דיבת הארץ. ומה הם אומרים? הארץ הזאת אוכלת יושביה. כבר נגיע, זה ממש על הלשון לפתור את העניין הזה, מה כתוב פה בעצם? אבל עוד טיפה, אם יש לנו עוד טיפה סבלנו. אז אומר רמב"ן, ואל תחשוב כי הפישם בדיבת ארץ אוכלת יושביה בלבד. כי תרם שיאמרו להם כן, היה מריבת כלב עם ההם. כלב התעורר עוד לפני כן. כלומר, כנראה שההתעוררות של כלב, וכנראה שהוויכוח שהיה אחר כך, קרה משהו כנראה אחר כך, זה שני דברים שונים לגמרי בחטא המרגלים. בדרך כלל אנחנו מתמקדים בכלב, אבל בעצם אנחנו תכף נראה שבעצם ייקח את המרגלים, זה מה שקרה אחר כך בכלל. זה לא זה. מה שקרה בשלב הראשון עם המרגלים, הם היו בסדר גמור. כמעט בסדר גמור. חוץ מאפס, מהמילה אפס. אבל מה שקרה אחר כך היה הבעיה. נתקדם עוד טיפה. קצת סבלנות צריכים היום, אבל אני חושב שזה משתלם. כי תרם שיאמרו להם כן היה מריבת כלב עמהם. וכן כתוב בספר דברים, אחינו המסו את לבבנו לאמור עם גדול ורע ממנו, ובכאן כתיב לנפול בחרב, נשינו וטפנו יהיו לבס. כלומר, כל הפסוקים שכלב התעורר עליהם, הם פסוקים שלא מתארים את המצב של הארץ, הם פסוקים שמתארים את המצב של העם או העמים שיושבים בארץ, שאותם אי אפשר לכבוש. על זה כלב התעורר. כלב לא התעורר על הארץ. הוויכוח בין כלב לבין שאר המרגלים היה, אני אומר את זה בשפה מאוד עדינה, היה לכאורה לפי הכיוון כרגע, הייתה מחלוקת ביטחונית. יש מי שאמרו צהל יכול לנצח, יש מי שאמרו צהל לא יכול לנצח. מחלוקת בין רמטכ"לים. יש מי שאמר אלון נעלה, יש מי שאמר לא נוכל לעלות. זה לגיטימי שיש מחלוקת כזאת. אחר כך התחילה הפשיעה הגדולה של חטא המרגלים. והנה משה רבנו אמר להם כדברים האלה, והפליג, מחזק הרמב"ן את שיטתו, והפליג להם בחוזק העם ובמבצר הריהם, תרם הכניסה לארץ. משה רבנו אומר, הרמב"ן אומר דברים יותר תקיפים מאשר המרגלים אמרו. תראו מה הוא אומר, שמע ישראל, כדכתיב שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה, ערים גדולות ובצורות בשמיים, עם גדול ורם, בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת. מי תצא לפני בני ענק? את זה אומר משה רבנו. ואם היה פשע המרגלים וחטאתם בזה, שאי אפשר לכבוש את הארץ מבחינה צבאית, למה יניע את לב בניהם כהניע המרגלים את לב אבותם? מספיק שהמרגלים עשו מה שעשו. אתה משה רבנו ממשיך להיות חס ושלום, עוד מרגל אחד. ועוד, מה הטעם למשה רבנו בשליחות הזאת? אם הארץ טובה ועם רפה, הרי טוב. אם הארץ ברמה אובייקטיבית היא טובה, ועם חלש, ואפשר לכבוש אותו, מצוין. ואם רעה, או שהעם חזק, סבורו שיחזירם למצרים? ככה סבר משה רבנו? בקיצור, אומר הרמב"ן, עכשיו הרמב"ן מתחיל לפתור את כל הספקות, ונראה שלו כאן שיטה מסודרת מאוד. אבל יישוב העניין בזה. אנחנו מתחילים, עד לכאן הקדמה, עכשיו מתחילים. כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להילחם בארץ נוכריה, ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים ומבוא הערים, ובשובם ילכו אתרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים. משה רבנו שלח מודיעין לרגל את הארץ כדי לדעת מאיפה הכי קל, הכי נכון, הכי חכם, לכבוש את הארץ כדי שיהיו כמה שפחות נפגעים בכיבוש הארץ במלחמה בצבא, במלחמת הצבא. דרך אגב, זה מאוד מעניין. אם זה ככה, או אם זה רק ככה, אז למה צריך לשלוח 12 נשיאים, אחד לכל שבט? תשלח את 12 אנשי המודיעין המקצוענים ביותר. המלבי מומד על הנקודה הזאת. כלומר, כנראה שיש כאן עוד משהו. זה לא רק מודיעין. תכף נראה זה יותר מזה. אבל כרגע, שלב ראשון, כסדר העולם. סדר העולם, כשעם בא לכבוש ארץ, שולח חיל מודיעין לדעת איך הדרך, מהי הדרך הקלה ביותר לכבוש את הארץ הזאת. ולכן, כעניין שנאמר, הרי נונה את מבוא העיר, ושיתנו להם עצה באיזו עיר ילחמו תחילה ומאיזה צד ינוח לכבוש את הארץ. וכך אמרו בפירוש, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן. כלומר, הערים אשר נבוא עליהן תחילה, ומשם נבוא בכל הארץ. אומר הרמב"ן, זה רמב"ן יסודי בנושאים אחרים, הרמב"ן הזה. חשוב להכיר אותו בלי קשר למה שאנחנו רוצים להדגיש היום. כי הנקודה הזאת היא עצמה חשובה מאוד. אומר הרמב"ן, וזו עצה הגונה בכל כובשי ארצות. כל עם שכובש ארץ, גם עם ישראל, שהוא מת השם, הייתה זאת, גם הוא צריך להתנהג בדרך הטבע, לשלוח מודיעין, כדי שהצבא ידע כיצד לכבוש את הארץ בצורה הנכונה ביותר. וכן עשה עוד משה עצמו, בהמשך, שנאמר וישלח משה לרגל את יעזר, וכן יהושע בן נון, שניים אנשים מרגלים, ועל כן היה טוב בעיני משה, כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס. הקדוש ברוך הוא לא ציפה שניכנס לארץ ישראל ויפרסו לפעמים שטיח אדום. הוא ידע שתהיה מלחמה קשה מאוד. אז לכן צריך לשלוח את המודיעין, כדי שאחר כך הצבא יבוא ויעשה את המלאכה, באופן הנכון. אבל, כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, אבל יצווה בנלחמים להיחלץ ולהישמר ולערוב, כאשר בא הכתוב במלחמת העי, שהייתה על פי השם ובמקומות רבים. אז נמלח משה בשכינה, ונתן לו השם רשות, ואמר לו, שלח לך אנשים, ואתור את ארץ כנען, וידעוה, ויגידו לכם, ועל פיהם תתייעצו בעניין הכיבוש. והנה משה, אמר להם, עלו זה בנגב, ותאמו עלו זה הדרך בנגב, שידוע את העם היושב בארץ הנגב. מדוע? כי עם ישראל היה שם. מפאת הרוח אשר ישראל שם, החזקו, והצטרכו בעניינם להשתמר מאוד ולהיחלץ. וכן הערים, אם הם בצורות, שיסגבו בהן והצטרכו לבנות דייק וסוללות או שיבואו מצד אחר. ואמר עוד שידעו בארץ עצמה הטובה עם רעה, כי אם היא רעה, יכבישו תחילה מן המקומות האחרים. טוב, עוד נקודה. בקיצור, שלב ראשון, קודם כל, עצם שליחת המרגלים הייתה דבר נכון. המטרה הייתה הכנת הכיבוש. איך קוראים לזה? חיל חלוץ. לשלוח חיל חלוץ לכבוש את הארץ. אני מדלק כמה שורות מקוצר הזמן, בואו נתקדם עוד טיפה. אולי נקפוץ לעמודה השמאלית בערך 10 שורות מהסוף. וכן כתוב במקום אחר, ויחפרו את הארץ. מה הדין הזה שיחפרו את הארץ? אחרי מספר 33. וכן נראה עוד שהם שאלו ממשה, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ. חפרפרת, לחפור. והוא חיפוש בדרכים ובעניין הכיבוש. וזה טעם לפנינו, שילכו הם אחריהם, הם אחריהם על דרכם. כלשון ואהרון ברית השם נוסע לפניהם. וכו' וכו'. יוצא לפי זה. עד הפסוק שאנחנו עצרנו בו, שהוציאו את דיבת הארץ, הכל היה בסדר גמור. הם באו וסיפרו שהארץ הזאת היא טובה, הם באו וסיפרו שיהיה קשה לכבוש את הארץ, הרמטכ"ל כלב אומר, אפשר, עשרת הרמטכ"לים האחרים אומרים, אי אפשר. בסדר. אבל אז קורה, אז הגענו לנקודת הצומת. אז הדברים מתהפכים וכאן הנקודה. הנה, הגענו אליה. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת תושביה היא, וכל עם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. מה קרה עכשיו? אומר הרמב"ן, מופלא. מקור 6, בצד השני. ותם ויוציאו דיבת הארץ אל בני ישראל. כי הלכו מלפני משה ואהרון. בשלב הראשון הם היו לפני משה ואהרון. ואז הם אמרו בדיוק את האמת. חוץ הרמב"ן במקור 5 אומר המילה אפס הייתה מילה של רשעות. מה, אתם לא סומכים על הקדוש ברוך הוא שאפשר לכבוש אם הקדוש ברוך הוא אומר? בסדר, אבל המחלוקת הזאת אפשר להסביר אותה. אומר הרמב"ן, אבל אחרי שהם הביעו את העמדה שלהם ביחס לארץ שהיא ארץ טובה, וביחס למצב בעם היושב בארץ שאי אפשר לכבוש אותו, וכלב יישא אותם, אחר כך הלכו, כי הלכו מלפני משה ואהרון. ואז פתאום הופיעה מהפכה. פתאום הכל השתנה. ומה היה אז? והיו אומרים בעוליהם. בואו רגע נצר את הציור הזה. המרגלים חוזרים, עושים כינוס כללי של כל עם ישראל, משה ואהרון במרכז. נו, מה אתם אומרים? הארץ טובה, אי אפשר לכבוש. כלב משתיק אותם, יתחיל ויכוח. בסדר. אמרו, בואו נשאר את זה בלילה. טוב. הולכים לאוהלים, ועכשיו התחילה תעמולה של עשרת המרגלים בתוך האוהלים, וכאן הנקודה. לא על זה שאי אפשר לכבוש, אלא שהארץ היא לא טובה. מול משה ואהרון הם אמרו, ארץ זבת חלב ודבש. אחר כך בתוך האוהל הם אמרו, ארץ אוכלת יושביה, אנשי מידות. מה זאת אומרת? אומר הרמב"ן, כי הלכו מלפני משה ואהרון, והיו אומרים בעוליהם כי ארץ אוכלת יושביה. כי מתחילה כשהיו אומרים להם לפני משה ואהרון, שהארץ זבת חלב ודבש, זולתי חוץ מזה שהעם חזק, וכלב היה אומר כי יכול נוכלה, אומר הרמב"ן, התסיסה הזאת יצרה באוהלים או בחברה אז, היו העם פוסחים, מבחינת על שתי הסעיפים, ומהם בוטחים בכוחם וגבורתם, יש כאלה אומרים אפשר לנצח באופן צבאי, ומהם בעזרת השם בגיבורים. כלומר, התחיל איזשהו ויכוח צבאי מעשי, ממש מעשי, האם אפשר לכבוש את הארץ. היו כאלה שאמרו, רגע, מה אנחנו פחדים? יש לנו כוח, נצליח לכבוש. היו כאלה שאמרו, רגע, השם איתנו. אז גם יהיה קשה, השם איתנו. אבל אחר כך שנכנסו לתוך העולים, נקודת המוקד של הוויכוח הייתה פתאום נקודת מוקד אחרת לגמרי. זה לא האם אפשר לכבוש את הארץ. זה האם הארץ היא טובה. זה כבר משהו אחר לגמרי. אז כשאותם 10 מרגלים ראו שכלב מצליח להשתיק את חוסר האמונה בכיבוש הארץ, כי הוא אמר להם שהארץ הזאת היא טובה ולכן משתלם לכבוש את הארץ הזאת, גם אם זה יהיה במאמץ, אז הוציאו להם דיבה בפני עצמם, בלי משה ואהרון. דכתיב, הארץ אשר עברנו בה, רעה עד שעלינו כל העדה. וזה טעם מה שאמר וישוב ועלינו עליו את כל העדה. אני רוצה רגע אולי לדלק טיפה לרמב"ן הבא, באותו מקור, ארץ אוכלת יושביה היא וכל העם אשרנו בתוכה אנשי מידות. תראו מה אומר הרמב"ן. ארץ כשהיא רעה, והמים דלים ורעים, והארץ משקלת, לא תגדל אנשי מידות. הכוונה, לא תגדל אלא אנשים שמסוגלים להיות אנשי מידות. רק יהיו אנשי הדלים או נפוחים, שפלי קומה, חסרי הכוח. ארץ שהיא רעה והיא דלה והיא משקלת, אז היא מגדלת אנשים קטנים, אנשים חלשים, אנשים רפואים. עכשיו תראו מה הם אומרים המרגלים, הפוך על הפוך. אבל דיבת המרגלים לאמור הפוך, כי הארץ ההיא חזקת האוויר כבדת הטבע, וממאה ופירותיה אבים וכבדים, והגדילו גידול רב מאוד. הארץ הזאת היא ארץ זבת חלב ודבש, נכון. אבל היא כל כך זבת חלב ודבש, שאנשים נורמליים לא יכולים לחיות בארץ הזאת. תגיד, אתה יכול לאכול תפוח ששוקל 20 קילו? זה בממדים שלך? אתה יכול לחיות במזג אוויר מאוד מאוד חזק, נוקב. צריך משהו בינוני. הארץ הזאת היא ארץ שלא מסוגלת לגדל אנשים נורמליים. הראיה, שהארץ שראינו, האנשים שראינו בתוכה, אנשי מידות. ולכן רק אנשים כאלה מסוגלים לגור בה. כי אם הם אנשים רגילים, הארץ הזאת אוכלת אותם. בואו נראה, עצרנו באמצע המשפט. עוד פעם. ארץ כשהיא רעה, והמים דלים ורעים, והארץ משקלת, לא תגדל אלא אנשי מידות. סליחה, לא תגדל אנשי מידות. לא דייקתי. לא תגדל אנשי מידות. רק יהיו אנשי הדלים או נפוחים שפלי קומה וחסרי הכוח. אבל דיבת המרגלים לאמור כי הארץ היא חזקת האוויר, כבדת הטבע וממאה ופירותי האבים וכבדים, ויגדלו גידול רב מאוד, לא יסבלו אותם מסגי בני אדם הבינוניים. זולתי הענקים ואנשי מידות, שהם בעלי כוח, החזקים בטבעם, אשר הם עצומים בגובעם וקומתם, ולכן תגדל אנשים גדולים מאוד, ותמיד שר בני אדם כולם, כמנהג במאכלים הגסים. ואז הם ממשיכים, ואתה חזרו להפליג להם בחזקת הענקים, כי מתחילה אמרו, וגם ילידי הענק חיינו שם, ועכשיו הפליגו בהם לקרוא אותם נפילים. אתם יודעים איזה ארץ זאת? ארץ שמסוגלת לגדל רק נפילים. ואמרו לעם, ושם ראינו את הנפילים של בני ענק, והם מן הנפילים הקדמונים אשר שמעתם עליהם, כי הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. אולי עוד טיפה, בואו נקפוץ רגע למקור שבע, עוד הערה אחת. ותם ויפקו העם בלילה ההוא. מה קרה בלילה? כי לעת ערב, אחרי שמשה ואהרון הלכו לאוהל שלהם, באו המרגלים באוהליהם, כאשר הלכו מלפני משה. ובבוקר השכימו, וילינו כולם על משה ואהרון. וכך אמר משה, ותרגנו באוהליכם, כי באוהליהם היו אומרים דברי נרגן. נקפוץ רגע שלוש שורות. ותם ולמה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב, נעשנו ותפנו, לא יזכירו דיבת הארץ. זה כשהם באו בטענה למשה רבנו. בואו רגע נחזור לפסוקים כדי לראות את זה. בערך בעמודה הימנית במקור מספר 1, בערך 15 שורות מלמטה. בהתחלה הייתה אספת חברים. באספת החברים אמרו, הארץ טובה, אי אפשר לכבוש. כלב אמר, אפשר. התחילה תסיסה, אמרו, טוב, אפשר. ואז בלילה, הלכו המרגלים לאוהלים, התחילו לעשות תעמולה שהארץ היא לא טובה. הראיה שהיא מגדלת רק אנשים מיוחדים ויוצא דופן. בבוקר קמו, הנה הגענו לפסוק הזה, וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ויאמרו עליהם כל העדה. מה הם אומרים? לומתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לומתנו? נו, עכשיו מה הטענה שלכם? ולמה השם מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב? עוד פעם עושים פליק פלאק. חוזרים לא לבעיה שהארץ היא לא טובה, אלא שלא נצליח לנצח במלחמה. למה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב? נשינו וטפנו יהיו לבז. הלא טוב לנו, משום מצרימה. כשהם נפגשים עם משה ואהרון בשנית, הם בכלל לא טוענים את הטענה שהם שמעו בלילה באוהלים את אותה שטיפת המוח. אלא הם טוענים עכשיו טענה אחרת. לא נצליח, נצח במלחמה. אומר הרמב"ן. נחזור רגע. לשבע באמצע. ולמה השם מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב נשינו וטפנו? לא יזכירו דיבת הארץ לאמור. גם כן, והארץ משקלת ורעה. כשמשה ואהרון נמצאים, הם לא מזכירים את דיבת הארץ. כי יסתירו העם הדבר הזה ממשה. מפני שלא אמרו השלוחים כן, בהשיבם דבר אליו אל כל העדה. מדוע? כי משה ואהרון יעידו בם, כי שקר דיברו. והמרגלים עצמם הסתירו זה ממשה. מדעתם, שהוא יודע ענייני הארץ ממצרים וממדיין, השכנים לה כאשר פירשתי. על כן, מה הייתה הדיבה? על כן היו אומרים הדיבה הזאת לעם בו עליהם, בדרך סוד. וכו'. רבותיי, אנחנו עושים רגע סדר. מה קורה פה בעצם? זה פירוש מדהים הפירוש הזה. בשלב הראשון, מול המנהיגות, הם אמרו הארץ טובה, אמרו את האמת. מול האפשרות לכבוש את הארץ, התחיל ויכוח, אפשר להסביר אותו כלגיטימי. אמר כלב השם איתנו, אמרו אנשים אנחנו חזקים, נצליח. בסדר? ראו אותם האנשים הרשעים, שהם לא מצליחים למנוע מעם ישראל את האמונה באפשרות לכבוש את הארץ באופן טבעי, באופן צבאי. מה עשו? התחילו לשקר. אמרו, הארץ הזאת היא ארץ רעה. היא לא ארץ טובה. כלומר, פתאום, מבעיה סובייקטיבית, היא הפכה להיות בעיה אובייקטיבית. אבל בבוקר, זה היה בלילה באוהלים, בשקט, בסוד. כשחזרו בבוקר למשה ואהרון, פתאום הטענה מתהפכת בחזרה למה שהיה מקודם. פתאום איזה ויכוח צבאי. אז מה זה דיבת הארץ? מה בעצם יוצא לפי המלאך הזה? מה זה בעצם חטא המרגלים? חטא המרגלים זה השקר הגדול ביחס לארץ ישראל, שהוא לא מתחיל מאי האפשרות או מהאפשרות לכבוש את הארץ. הוא מתחיל ממקום אחר לגמרי. האם הארץ הזאת טובה או רעה? ואת זה אומרים בסוד. את זה לא אומרים בתקשורת. את זה אומרים בשקט. אני רוצה להיות מאוד, מאוד ממשי עכשיו. כלפי חוץ הוויכוח יהיה ויכוח צבאי. נכנסים לעזה? לא נכנסים לעזה. זה הוויכוח. חלב אומר, לא נעלה. המרגלים אומרים, לא, מסוכן, נשלם מחיר כבד. על ויכוח כזה אפשר להתגבר. אפשר לשכנע אחד השני. אבל יש דבר יותר מסובך. ולצערי הרב צריך לומר את הדבר הזה. השאלה אם כל יהודי ויהודי בארץ הזאת מבין מה זאת ארץ ישראל קודם כל. האם מוציאים דיבת הארץ או לא? אני אומר את זה, סליחה שאני מצייר את הציור הזה בצורה כל כך רחובית. כשיושבים אנשים בשיחה סלונית ואוכלים פיסטוקים ואבטיח, והם מספרים איזה נופים יפים יש בהימלאיה, ואיזה כיף לחיות בקנדה ושוויץ, וכמה כסף אפשר לעשות באמריקה. זה בכלל לא קשור למבזקיות של הקסם בסדרות. זה לא קשור לעניין. התחפושת כלפי חוץ היא תחפושת ביטחונית צבאית. אבל מבפנים חטא המרגלים הוא לא מתחיל בבעיה הביטחונית. הוא מתחיל בזה שלא מכירים את ערכה של הארץ ולכן מוציאים עליה דיבה. עד כדי כך שאפילו דיבה ברמה של מזג האוויר, ברמה של איכות הפירות, ברמה של היכולת לחיות פה, אנחנו לא מדברים אפילו ברמה הרוחנית, אלא האם אפשר לחיות פה. אני רגע שואל שאלה אחרת. נגיד שאנו פותרים את הבעיה הביטחונית. פותרים אותה. אין בעיה ביטחונית, הכל בסדר. נו, עכשיו יש בעיות אחרות. יש בעיות כלכליות, יש בעיות חברתיות. ניקח את הדוגמה של הבעיות הכלכליות. הארץ הזאת היא תלויה בגשם, אין לה את הנילוס. הארץ הזאת היא לא כל כך מלאה מחצבים כלכליים, אין לנו נפט. הארץ הזאת כשאתה מטייל בה, מקסימום ראית איזה מפל 40 מטר. אתה יכול לראות מפלים של אלפי מטר. אולי לא בקיא בפרטים. לעשות סקי בחרמון? זה רק כשמספרים לנו בפרסומת, סקי בחרמון. זהו. כמה שבועות או כמה חודשים. לאכול שוקולד של שוויץ, זה טעם אחר. זה לא אותו הטעם. כאן הבעיה. הבעיה היא לא הדיבה ביחס ליכולת הצבאית לכבוש את הארץ. הבעיה היא דיבת הארץ. שכלפי חוץ זה תחפושת של איזשהו ויכוח ביטחוני בין כלב לבין האחרים. ולכן אומר הרבה, עכשיו נחזור לפסוקים, בואו רגע נראה את הפסוקים לפי הכיוון הזה. אני דילקתי קצת כמה דברים, אבל הרמב"ן מדייק דבר מאוד מעניין. אם אנחנו נשים לב, כשמשה רבנו שולח אותם, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עלו את זה בנגב ועליתם את ההר. וראיתם את הארץ מהי ואת העם היושב עליה. החזק הוא הרפה. על זה ענו? ענו. המעט הוא עם רב, מדייק הרמב"ן, על זה לא ענו. ומה הארץ אשר יושב בה הטובה עם רעה? על זה לא ענו. ומה הערים אשר יושב בהן במחנים ובמבצרים? על זה ענו. ומה הארץ השמנה עם רזה יש בעץ עם עין? על זה ענו. על שני דברים לא ענו. האם העם הוא מעט או רב? שזה תוצאה של הארץ טובה או רעה. אם הארץ היא טובה, אז היא מגדלת הרבה אנשים. אם הארץ היא רעה, אז היא מגדלת מעט אנשים. את מי מגדלת? אנשי מידות, את הנפילים, את הענקים, זהו. על זה הם לא ענו. זה הם התחמקו מלענות. אחר כך, כשהם באים, ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה. הארץ עצמה היא טובה. אפס כי אז העם יושב בארץ וכו'. עד והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. עד לכאן אמרו אמת. אמנם אומר רמב"ן הביאו דעה שאמרו אפס, אבל בואו נדלג רגע על זה. אמרו אמת. ויעש כלב את העם אל משה ויאמר אלון עלה וירשנו אותה כי יכול נוכלה. ואנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל להיות אלם כי חזק הוא ממנו. עד לכאן לגיטימי לגמרי. לגיטימי שיהיה ויכוח בין אנשי ביטחון, האם אפשר להכריע את החיזבאללה או לא. זה לגיטימי. דרך אגב, התשובה, יסוד התשובה של הרב עובדיה יוסף, שכמובן אנחנו לא מסכימים עם, 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 עם נקודת המוצא לתשובה בכלל. האם מה שנקרא בטעות, החזרת שטחים, זה לא החזרה, זה נתינה. האם נתינת שטחים תמורת שלום היא דבר נכון או לא? או לא? העיקרון ההלכתי שהרב עובדיה פוסק אותו, הוא, האם הוא השיקול הביטחוני, פיקוח נפש, אם אנשי הצבא אומרים שאם אנחנו ניתן חבלי ארץ, זה יביא ביטחון לארץ, למדינה, ליושבים עליה, אז צריך לתת לערבים שטחי ארץ ישראל. אם לא, אז לא. ומי השאלה הזאת תלויה? באנשי הצבא. שיודעים להעריך, נקווה, אסטרטגית, את המציאות. ולכן הרב עובדיה שאמר בזמנו, כן לתת לערבים שטחים, הוא שמע לאותם המפקדים בצבא, ודרך אגב, זה לא מקרה שהוא באים אליו, תמיד המפקדים, והם אומרים לו, מה דעתם? הוא שמע לאותם מפקדים שאמרו, ניתן לערבים, יהיה שקט. היום שינה את דעתו, כי הוא רואה שנתנו לערבים, אין שקט. הפוך, יש יותר רעש. נקודת המוצא לשאלה הזאת היא נקודת מוצא לא נכונה. כי השיקול הוא לא שיקול צבאי. השיקול הוא אם הארץ הזאת היא טובה. זאת השאלה. אבל עצם זה שיש ויכוח בין אנשי מקצוע ברובד הצבאי זה לגיטימי. זה בסדר. כמו היום. יש כאלה אומרים להיכנס לעזה, יש כאלה אומרים לא להיכנס לעזה. יש כאלה אומרים מהאוויר, יש כאלה אומרים חיל רגלים. בסדר, זה לגיטימי. הבעיה היא מה קורה אחר כך באוהלים. הבעיה היא מה קורה אחר כך בבתים. הבעיה היא מה קורה אחר כך בשיחות הסלוניות. זאת הבעיה. שלאט לאט הבעיה הביטחונית הזאת יוצרת איזושהי מציאות של חוסר שייכות והערכה לארץ. ואז גם אם יהיה פה שקט ביטחוני, אנשים לא ירצו לחיות פה חס ושלום ברמה הכלכלית, ברמה של האפשרויות, אפשרויות החיים. ולכן הפסוק המרכזי הוא הפסוק הבא, רק עוד שנייה אחת. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל, כשמשה ואהרון כבר לא נמצאים. לאמור הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכל תושבי וכל עם אשרנו בתוכן אנשי מידות ושם ראינו את הנפילים וכו'. ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויפקו עם בלילה ההוא. אבל בבוקר כשמתעוררים לבוקר החדש למשה רבנו לא אומרים את הסיבה האמיתית. חוזרים שוב פעם לסיבה הצבאית. אבל הסיבה האמיתית היא סיבה אחרת לגמרי. כן, בבקשה.
אתה יכול להגיד שחטא המרגלים באיזשהו מובן זה חטא של שנאה עצמית לעצמיות, למהות
שלהם. יש הרבה מה לדבר על חטא המרגלים. לפי הרמב"ן, אני אומר את זה בשפה הכי פשוטה שאני יכול להגיד, זה השקר הגדול ביחס לארץ ישראל. אני שואל שאלה פשוטה. כשאבותינו הגיעו לארץ, ירדו מהמטוס, ירדו מהאונייה, שכבו על האדמה, נשקו את האדמה, כן? שאלו רגע, כמה מענק עלייה נקבל? לא. שאלו רגע, ומלחמת השחרור בפתח מה יהיה? לא. פשוט ותחזן אינו משובך לציון. היה פשוט. מי שהיה איתנו בסדרות, שמע מה שאפי אמר בסעודה שלישית. נקודה מאוד עקרונית. מה זה אמונה נאמנה? לאט חיה בלבבנו וכו', האמונה הנאמנה. מה זה אמונה נאמנה? אמונה נאמנה זה שאתה שייך למשהו, ואתה שייך אליו בכל מחיר. זה לא תלוי בסיטואציה המשתנה. אנחנו פה, עובדה. זהו. עכשיו בוא נגלה שזה טוב. זה הכל. למה כל הזמן העיניים שלנו בחוץ? אני ממש מתנצל על מה שאני הולך להגיד. למה הקיץ הנקרא החופש הגדול הוא תלוי בכמה להקות פופ מחוץ לארץ יגיעו לגני יהושע בתל אביב? בזה יתברר אם הקיץ הזה היה קיץ בלי הפסקה. למה? מה זה קשור לעניין? מה זה קשור לנושא? הגוף האקדמי בבריטניה מחרים את האקדמיה בישראל. כולם מתרעשים. שיקפצו. מי אתם בכלל? מה אנחנו מתרגשים מכל זה? טובה הארץ מאוד מאוד, נקודה. מה, אנחנו כל הזמן צריכים למדוד את עצמנו ביחד לדברים אחרים? מבחינתי השוקולד השוויצרי זה הדוגמה הכי טובה. תשבו ככה בשיחות עם אנשים. אתה נותן לו שוקולד של אלית. טוב, אולי זה גם מישהו יצא, אני כבר לא בקיא.
שוקולד שחר.
שחר, על המצע. זה לא שווה, כשאני הייתי בשוויץ, הבאתי שוקולדים, פותח לך את המזוודה, כך, איתם.
אבל זה לא נכון, האוכל של ישראל הוא הכי טעים.
ברוך השם. ולא רק
הפלאפל.
ולא רק הפלאפל. ולא רק הפלאפל. ולא רק הפלאפל.
ההיסטוריה חוזרת, מה סתיקה למה עכשיו?
היום לאיזה מסעדה אתה הולך היום? אדם רוצה לאכול במסעדה. לא אמרנו לא לאכול, בסדר, תאכל. תהיה מבסוט, בסדר גמור. אבל הוא יחפש את האוכל הסיני.
היפני.
שמעתי פעם דבר מזעזע שזעזע אותי, הרב אביחיל, שעוסק בזיהוי עשרת השבטים. אמר דבר מדהים, שכשהוא הסתובב באותן ארצות נידחות, אז אחד מסימני הזיהוי היה שהשמות על החנויות היו שמות בעברית. אני יודע מה, לחם מן הארץ, משהו כזה. פה אתה מסתובב, חנות איך זה נקרא הכותרת הזאת על החנות? שלט, השלט שאומר מה החנות, הלוגו הזה, אם הוא לא באנגלית, אתה לא אין. אתם רואים, אפילו אני משתמש במילה אין. הכל צריך להיות כמו אמריקה, כמו אירופה. איפה הביטחון העצמי? זה לא מתחיל בכלל בנקודה הביטחונית. זה מתחיל בנקודה של השייכות אל האדמה. השייכות האמיתית אל השפה. הרב כותב באחד המקומות. אני חייב לקרוא את זה, משפט קצר. אמרי אריה, מי שיכול להביא חלק א'? הרב כותב באחד המקומות שכשאנחנו עוסקים בחינוך, אוי ואבוי אם נתרגם את הצדדים של אומות העולם לשפה עברית. שלא נחשוב שבזה שנתרגם את הרעיונות הגויים לעברית, תיקנו את הדברים. רוצה לקרוא ממש משפט קצר. אז היום זה עוד הפוך על הפוך. משפטים חשובים מאוד. על כן אנחנו צריכים להשכיל מעט אל צורת החינוך ותעודתו בישראל. ואז מאליו יקרה ההבדל העמוק שבינו ובין תכונת החינוך הכללי שבעמים. וזה אומנם יורנו לדעת עד כמה אנחנו מוכרחים להיות גיבורי כוח, לכבוש לנו דרך לעצמנו במהלך החינוך, ולא להפך לקופים מחכים, אפילו אם נתרגם את הכל עברית. לא הלשון הוא הכל, אף על פי שאין אנו ממעטים כלל ערכו הגדול, אבל העיקר הוא הצורה ויסוד החיים העצמי. זאת השאלה. תדרגם את כל הצדדים של אומות העולם לעברית? זה לא זה. זה לא זה. אני שואל שאלה אמיתית. למה כשאדם כותב חוזה, עושה עסק כלכלי, זה חייב להיות צמוד לדולר או ליורו. מה זה רגשי הנחיתות האלה? למה לא צמוד לשקל? למה כשאתה כותב צ'ק, התאריך הוא לא עזי? כי לא הבינו בבנק, שיפתחו את הלוח וידעו מתי התאריך העברי. אם אי אפשר, אני לא אומר, יש מצבים שאי אפשר, גם הפוסקים דנים בזה. אבל אם אפשר, פעם הייתי באיזשהו מקום, כתבתי תאריך עברי. מה זה? זה נראה לה שם עיגולים ויצורות. זה תאריך עברי. אני מה התאריך? תפתחי בלוח, תסתכלי. פעם ראשונה, פתרת הלוח, ראתה שיש עוד תאריך בלוח. קופים מחכים. ואפילו נתרגם את זה לעברית. אנחנו לא קופים מחכים. זה דיבת הארץ, זה דיבת התוכן של הארץ, המשמעות של הארץ, האישיות של הארץ, האופי של הארץ. אלא מה, זה לא נעים לדבר על זה. זה לא נעים בתקשורת לומר, היום כבר, כן, היום כבר כמעט אין לו נעים, אז היום כבר הכל פתוח. אבל תשמעו ראש ממשלה שיגיד, יותר כיף לחיות בקנדה מאשר בארץ ישראל. אולי יגיד. איפה הילדים שלא נמצאים, אני דרך אגב, אני לא זוכר כרגע לומר. אבל אפי אמר עוד משהו שזעזע אותי, גם אתמול בערב. מה זה יעזע? הוא אמר שלפני שהייתה החלטה להיכנס למלחמה בלבנון, אז אולמרט התקשר אליו, אמר, תשמע, לא נעים לי להכריז המלחמה, כי יש לך ילדים, אולי הם לא יחזרו חיים. אז אמר לו, אפי, תשמע, לחיים של הילדים שלי, אל תדאג, אתה תהיה ראש ממשלה. אם אתם עושים שיקולים כאלה, ראש הממשלה צריך להחליט הכרעת אמת. מה, בגלל שאני חבר שלך ויש לי ילדים שיצאו למלחמה, כי הילדים שלך ימצא מקום אחר, אז אתה מתקשר אליי, האם לצאת למלחמה? התערבבנו לגמרי. זה, לעניות דעתי, אחד היסודות של חטא המרגלים, לפי הרמב"ן, זה חטא המרגלים. התחפושת של דיבת הארץ שהתחפשה לבעיה ביטחונית. הבעיה היא לא ביטחונית. ואני חושב שמה שעשינו בשבת, ברוך השם, התחלנו לעשות, המשכנו לעשות, זה קודם כל להראות את חיבת הארץ, לכן גם הפסוקים מדויקים, וידעו את הארץ אשר מאסתם בה, וימסו ארץ חמדה. חטא המרגלים זה לא שהייתה להם בעיה ביטחונית, כי את זה אפשר להבין, את המחלוקת הצבאית אפשר להבין. אלא שמאסו את הארץ, אלא מה? לא העיזו לדבר על זה. לא העיזו לומר את זה. אז עטפו את זה בלבוש אחר. אבל באמת, הארץ ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה, אתם שאמרתם שהטף שלכם ימות במלחמה, כתחפושת, והבאתי אותם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה. אתם לא ידעתם. ולכן התחפשתם לבעיה ביטחונית. אבל אני אומר לכם שהילדים שלכם ידעו את הארץ. הם ידעו את איזה ביטוי זה? לדעת את הארץ. לדעת את הארץ במובן של חיבור, לא רק לדעת ידיעת הארץ. חיבור נפשי לארץ. וכשאתה מתחבר נפשית לארץ, ממילא אתה מוכן גם להיאבק עם כל מה שזה אומר. לכן יוצא לפי זה. אולי רק עוד משפט אחד. מקור 8. שהקדוש ברוך הוא הורג את כל מוציאי דיבת הארץ רעה. כבר פירשתי כי עונשם הגדול היה בעבור הדיבה שהוציאו. הרמב"ן גם מדייק בין להביא דיבה ללהוציא דיבה. להביא דיבה זה להגיד את האמת, כמו יוסף. הביא דיבת אחיו. להוציא דיבה זה להגיד שקר. טוב, עוד נקודה. כבר פירשתי כי עונשם הגדול היה בעבור הדיבה שהוציאו כארץ אוכלת יושבי ההיא. והיה שקר גמור שהייתה מלאה עמים רבים. כמו שכתוב ביהושע, הם וכל מחנה עמם, עמם עם רב ככל אשר אספת הים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד. ובתורה ונשל גויים רבים פניך, שבעה גויים רבים ועצומים. והם היו מפליגים בחוזק העם, כי אז העם כי חזק הוא מאוד. ולא השיבו על דברי משה, המרגלים, שאמר להם המעט הוא עם רב. אבל אמרו לעם אחריכן, כי הארץ אוכלת יושביה. ולכן התשובה לכל זה, זה מה שכלב אומר. פסוק ז' ופסוק ט'. וטעם טובה הארץ מאוד מאוד, להכחיש הדיבה, לאמור שאינה אוכלת יושביה, כי האוויר טוב, וירד זבת חלב ודבש. ולגבי האפשרות לנצח במלחמה, וטעם אך בהשם אל תמרודו, כי ירדכם לחוזק העם היושב בה, ומרד בשם הנכבד, כי לא בכוחכם יצאתם ממצרים, כי יד השם עשתה עמכם להפליא, והוא הבטיח אתכם שיורישם מפניכם. אם כן, האמינו ותצליחו. פשוט, לא? כן, בכבוד.
אני לא מבין פה משהו מאוד
בסיסי. מה אתה לא מבין?
איך עשרה נשיאים של עם ישראל, אחרי כל מה שהם עברו, אחרי כל זה, נניח חוטאים בדבר כל כך נבזה.
יסודי. טוב, זאת שאלה עצומה. דרך אגב, לפי זה שכחתי רק להזכיר, למה 12 המרגלים הם ל-12 השבטים? כי 12 המרגלים הם לא היו רק אנשי מודיעין. כל שבט היה צריך לבחון את ארץ ישראל לפי האופי שלו. ולכן כל שבט היה צריך להזדהות, להכיר שהארץ הזאת היא טובה. זבת חלב ודבש. ראובן היה צריך לראות את הארץ לפי האישיות הראובנית. ושמעון לפי האישיות השמעונית. ולכן אי אפשר, שמעון לא יכול לסמוך על ראובן, כי האישיות של שמעון היא אישיות אחרת. זה קשור, אבל זה יתפרט לנקודה אחרת. אבל לגבי השאלה הראשונה שאתה שאלת, חז"ל מדברים על זה בהרבה צדדים, הרבה רבדים. טוב, יש מה לעיין בסוגיה, זאת לא סוגיה פשוטה. אבל מה ללמדים מכאן? שגם נשיאים לא תמיד מעריכים את הארץ. לא תמיד יודעים את ערכה של הארץ. אני לא רוצה באמת בשעה כזאת לומר דברים חריפים מאוד. לפעמים לא תמיד זוכרים שמציון תצא תורה ולא מניו יורק תצא תורה. ולא רק בניו יורק, ניו יורק למשל. זה כל כך פשוט. כי מציון תצא תורה. נו, אז איך אתה חושב שמניו יורק תצא תורה? יש חלק מהאחרונים, והדורות האחרונים, שכותבים דברים חריפים מאוד, שבעליות האחרונות היו כאלה שנשארו עד היום, נשארו בגלות. שם כותב, אבא נשמחה, רב קלישר, רב גוטמחר, מה להם ולירושלים? מה להם ולמשיח? יש להם פה בחוץ לארץ, יש להם פה ירושלים, ופה משיח. יש לנו קהילות, דתיות, עם כל ההכשרים, עם כל מערכות החינוך, עם כל המקוואות. מה חסר? ברוך השם, לא הייתי בחוץ לארץ, אף פעם לא מתכן להיות. אבל מי שהיה, מספר. שיש קהילות עצומות בחוץ לארץ. מישהו בשליחות זה משהו אחר. ויש קהילות עצומות, שלא חסר להן כלום. ודאי שכשהדברים מלווים ברובד כלכלי, משופר, נו, אז מה צריך את הארץ בכלל? האם יש למצב כעת, אותו אתה מתאר, פתרון מעשי? תראו, כשהתחילה הסוגיה של אוסלו, אז כתב הרב זיני מאשדוד איזשהו מאמר. מאמר מאוד חשוב, פעם עסקנו בו דווקא. ושם הוא מנתח את המציאות בהקשר לשאלה הזאת, ושם הוא אומר שהבעיה שלנו היא לא מה עניינה של חברון, או מה עניינה של שילה, או מה עניינה של אלון מורה, הבעיה שלנו שאנחנו לא מבינים מה עניינה של תל אביב, מה עניינה של ראשון לציון, מה עניינה של זיכרון יעקב, מה עניינה של חיפה. את זה אנחנו לא מבינים. אם היינו מבינים מה עניינה של תל אביב, אז לא הייתה שום בעיה עם חברון. נראה לי לפחות 15 שנה. נראה לי. דברים שם, הוא מנתח גם את הדברים בצורה מאוד מעניינת. הוא אומר שם יותר מזה. הגמרא אומרת, הרב בן היה מסביר על פי גמרא, שחביבותה של כל מצווה, החביבות של האדם ביחס לכל מצווה, זה לפי הערך שהוא יודע אותה. אז ככל שהוא יודע אותה יותר, הוא מחבב אותה יותר, אם אלה הוא מוכן להתמסר אליה יותר ולהשקיע בשבילה יותר, גם אם זה דורש מאמצים. דברים פשוטים. אז החביבותה של ארץ ישראל, לא ברורה לנו. אבל הבעיה היא לא אם... היום אנחנו רואים שמה שהיה בגוש קטיף הגיע לסדרות. בשלב הבא אשקלון, בשלב בתל אביב, לאן זה הגיע? אם אנחנו לא נבין מה העניינה של ארץ ישראל, ולא נוציא חס ושלום דיבת הארץ, כלומר נהיה שייכים לארץ ישראל באמת, לערכה, לסגולתה, לעניינה, ליסודה, אז מלך, כל העניין הביטחוני הוא יהפך להיות מיניאטורי ביחס לפרופורציה שנותנים לזה היום. באמת, אני חושב לעצמי כבר הרבה שנים, אין כמעט מהדורת חדשות שאין שם איזושהי ידיעה אחת שעוסקת בצדדים הביטחוניים ביחס לארץ. אבל אין שום ידיעה ביחס לערכה של הארץ. ממשלות קמו ונפלו על דבר אחד. על ביטחון, על מלחמה ושלום. זהו. יש ממשלות שרוצות שלום, יש ממשלות כביכול שרוצות מלחמה. כולם רוצים שלום, רק השאלה באיזה דרך. על זה ממשלות במדינה, מאז הקמתה, קמות ונופלות. אבל את הבירור היסודי לא ביררנו. מה עניינה של הארץ הזאת? מה מהותה של הארץ הזאת? מה אופייה? זה צריך ללמוד את זה בבית המדרש, זה לא יבוא מהתרגשות. הדור שלה לארץ אולי הספיק באיזושהי מידה. ישכב על האדמה לנשק את החול ולהפך לדבר אחד עם החול. זה היה כל כך עמוק וכל כך טבעי וכל כך פשוט שלא היה צריך ספרים בשביל ללמוד את זה ברמה השכלית. היום אנחנו צריכים אולי להעמיק את הדברים בתובנה השכלית שלנו כדי להיות שייכים לארץ ברמה הזאת. זה דיבת הארץ. אבל למשה ואהרון לא מספרים את זה. למשה ואהרון הולכים מסביב. לכן אני חושב שיש לנו מחויבות, ממש. אם שני החטאים שלא תוקנו, זה חטא העגל וחטא המרגלי, זה אומר שלפי הרמב"ן, לפי הכיוון הזה, עדיין ישנה דיבת הארץ. זה אומר שעדיין, לצערנו הרב זה כבר לא בחדרי חדרים, אבל ישנה מציאות כזאת של חוסר הכרה בערכה של ארץ ישראל. יש לי קושייה כבר הרבה שנים, ולאט לאט אני מתחיל לעמוד אולי על התשובה. למה הרב קוק פתח את ספר אורות דווקא באורות ארץ ישראל? למה לא פתח את ספר אורות בעניינו של עם ישראל? למה? אולי זה קשור למה שאומר הכוזרי באיזשהו שלב לחביל יהודה לוי. מה שאמרת עם האלוה נתברר לי. אבל מה שאמרת ארץ האלוה, זה קשה לי לקבל. זה שיש אנשים עם תכונות שונות, זה אני מבין. אז יש, כמו שיש תכונות שונות בין אנשים פרטיים, יש תכונות שונות בין עמים. אבל זה שיש תכונות שונות לארצות, זה אני לא יכול לקבל. עם האלוה אני מבין, ארץ האלוה לא מבין. הרב אולי בנבואתו ראה שהבעיה שלנו היא תהיה שלא מכירים את ערך ארצנו. את עניינה של הארץ הזאת. ואז מוצאים דיבת הארץ. אלא מה, זה לא נעים להגיד השוקולד של שוויץ יותר טעים. זה לא נעים להגיד השלג בשוויץ יותר נחמד. זה לא נעים להגיד השקט הכלכלי הפסטורלי של קנדה יותר מתאימה לי. אז זה מתלבש בכל מיני לבושים. כאלה ואחרים. לכן נתחזק בטח בשבת הזאת כל שנה, כל שנה, כל השנה. אבל בוודאי בשבת שלח לך, או בשבוע של שבת שלח לך, צריך להתחזק בנקודה הזאת. ללמוד את ערכה של ארץ ישראל, לא להוציא את דיבת הארץ רעה, לא להתרשם מכל מיני ויכוחים פוליטיים, צבאיים, כי לא משם זה מתחיל. לא משם זה מתחיל, צריך לדעת את זה. זה מתחיל מחוסר הבנה של ערכה של ארץ ישראל. תהיה הבנת ערכה של הארץ, אם תהיה הבנה הזאת, הלא נעלה, כי יכול נוכל. ובעזרת השם, הלא נעלה, כי יכול נוכל.